האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת דין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק אנחנו מארחים את האורחים שלנו המעניינים ביותר בעולמות של החדשנות והיזמות, ואתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז היום הפרק שלנו הולך לגעת בנושא ממש חם, שזה בינה מלאכותית, והפעם מהזווית של זכויות יוצרים. אנחנו נענה פה על כמה שאלות. קודם כל, איך להשתמש בכלים האלה בלי להסתבך, איך לשמור על הזכויות שלנו, וגם השאלה שכולם שואלים, האם היא הולכת להחליף יוצרים? אז יש פה המון שאלות, ובשביל זה יש לנו כאן שני אורחים. הראשון, נמרוד סונדרס, צלם מסחרי, בוגר בצלל, ואמן שמשלב בינה מלאכותית בעבודה שלו. נמרוד מתמחה בעיקר בצילומי מזון לחברות המובילות בארץ. הוא גם מרצה בתחומי הצילום ואומנות הבינה המלאכותית, ומנהל את קבוצת הפייסבוק, המכחול המכני, היא מונה היום מעל ל-18,000 איש.
האמת היא בול 18.
בול 18,
אולי
18 ואחד.
בדיוק משהו כזה.
יש לנו פה גם עוד אורחת, שזאת עורכת הדין מיכל לוצאטו, היא השותפה המנהלת של משרד לוצאטו, עורכי דין בקבוצת לוצאטו, היא מתמחה בזכויות יוצרים וקניין רוחני, ובנוסף להכל היא גם צלמת מקצועית ויוצרת, היא מלווה אמנים כדי להגן על הזכויות שלהם. אז ברוכים הבאים, מיכל ולמרוד. איזה כיף שאתם
ברוכים
פה.
ברוכים הבאים והנמצאים.
כיף להיות
שלום,
פה.
שלום.
הולך להיות מעניין.
מאוד.
נושא חם רותח. אז אולי נתחיל מאיזה שאלת פריוויו כזו.
אני חושבת, כן, אני אפנה אליך נמרוד, היית מהצלמים הראשונים שהבינו שצריכים לרתום את השינוי הזה של הבינה המלאכותית לתוך העולם של הצילום. אני מבינה שאתה עמוק בתוך הנושא הזה, ו בוא תאיר את עינינו, תרחיב את האישות.
אוקיי, 100%. אני לא יודע אם אני מהראשונים, אבל ללא ספק, על ההתחלה אני הבנתי, אני יכול להעיד על עצמי, שהבנתי מאוד מהר, שזהו תחום שבתור צלם אני חייב לתפוס אותו מהר, להבין בו, לפחות כמו שאני מבין בצילום, ואם אפשר אז גם להוביל.
למה הבנת את זה? כי הבנת את העוצמות של זה?
באתי מוכן. באתי כבר מוכן לסיפור הזה, זאת אומרת, ידעתי שאנחנו לקראת איזשהו שינוי בעולם הצילום, לא תיארתי לעצמי שהוא יהיה כל כך, באמת, רדיקלי, ומעניין, ומפתיע, וגדול מהחיים, אבל ידעתי שזה עומד לקרות, זאת אומרת, הטכנולוגיה, הניצנים של הטכנולוגיה כבר היו, ובתור מי שתמיד רצה להיות מאוד קדימה בצילום, בתור מרצה לצילום ומרצה של אומנות בצילום, הייתי מודע לשילוב של בינה מלאכותית עם צילום.
על ציר הזמן, מתי זה תופס אותו? כמה, לפני כמה זמן?
חזק או ראשוני?
ראשוני נניח.
ראשוני זה קורה לפני 7 או 8 שנים כבר.
בהתחלה.
זה גם לא חוזה התחלה, אבל כשיוצאת פלטפורמה שנקראת Deep Dream Generator, של גוגל, שיודעת לעשות דברים מדהימים דאז, שזה, אתה נותן תמונה, ואתה נותן איזשהו רפרנס של טקסטורה, ואז הבינה מפרקת את התמונה, ומרכיבה אותה מחדש.
ככה הגדירו אותה, בינה מלאכותית?
בטח.
לפני 7 שנים?
זה היה רשת נוירונים לכל דבר, זאת אומרת, זה הייתה בינה מלאכותית ראשונית, שידע לעשות משימה מאוד, מאוד ספציפית, מאוד אומנותית, אבל מאוד לא שימושית. זאת אומרת, היא הייתה פשוט מגניבה מאוד, מאוד ממכרת וכיפית למי שאוהב ליצור, אבל לא הייתה שימושית. ואפילו הראיתי את זה בשיעורים שלי, כשלימדתי על צילום, כקישור לצילום. אבל אז גם אמרתי, אין מה לעשות עם זה, זה פשוט דבר נורא נחמד וכיפי ויפה, ואנחנו כנראה הולכים לשם ואנחנו נראה את זה. וכמובן גם כמי שעובד עם פוטושופ, ידעתי שהחלק גדול בפוטושופ זה לסמן את הדבר שאותו אתה רוצה לשנות. היה לי ברור שאנחנו נגיע לשלב שבו אנחנו לא צריכים לסמן, אלא רק נצטרך להגיד למכונה, אתה רואה את העץ? אתה רואה את העץ? סמני. ואנחנו לא שם האמת היא, למרות שלדעתי אפשר לפתח כזה היום. נכון? Selection Tool עם איזה Vision Model של OpenAI. אני צריך לרשום לי את זה רגע בצד.
אל תגלה לכולם.
לא, כי זה באמת כלי חובה. בטוח אדובי יעשו את זה. אבל הגענו כבר למקומות מטורפים הרבה יותר רחוקים. עכשיו, מתי זה תפס אותי לאחרונה? הייתי בקבוצה, אני עדיין בקבוצה עם כל מיני צלמים, אני לא יודעת בקבוצה הזאת, מיכל.
אין קבוצה.
של מרצי גלי צלדורותיהם.
כן.
אז שי קדם, שהוא צלם אופנה מוביל, העלה כמה תמונות, זה היה באוגוסט 22, ואני חשבתי לעצמי, וואי, הבן אדם הזה כל כך מוכשר. זאת אומרת, באמת, למה אני לא מסוגל לצלם ככה? למה, זאת אומרת, אגב, זה אחד מהכוחות הדוחפים ביצירה, זה לקנב. בקנאה באחרים, ולכן אני נמצא בפורומים כאלה. ואחרי שבאמת אמרתי, בן אדם גאון, הוא צלם גאון, אז הוא התוודה ואמר, זאת לא תמונה, זאת מינה מלאכותית. וברגע שהבנתי שעבדו עליי, אמרתי, אוקיי, זה כבר לא רק מגניב, זה שימושי. וזהו.
אז עכשיו נלך ל-2024, באמת אתה מצלם לחברות הכי מובילות בעולם, בארץ לפחות, אני לא יודעת לגבי העולם האמת, של המזון. ובאמת אתה עושה דברים מדהימים, ראינו צילומים שלך שאי אפשר גם לדעת האם זה בינה מלאכותית, האם זו תמונה. תספר לנו קצת איך היא משתלבת ביומיום שלך היום.
אז היא משתמשת ככלי תומך צילום, כמו שאמרתי על פוטושופ. קודם כל, צילום כז'אנר זה תחום שהוא, זאת אומרת, זה תחום שאתה צריך לדעת לשקר בו. אוקיי? ואני לא מדבר על זה שהגלידה היא מרגרינה, או שהעוף שחום כי השתמשו במשחת נעליים, זה כולם ראו את הטיקטוק הזה. אני מדבר על מצב שבו בתור צלם אוכל, אתה אמור להראות את הדבר יותר טוב או יותר יפה ממשהו באמת. וזה שקר. זאת אומרת, אתה אמור לבחור את הזווית ולהשתמש בתאורה ובעריכה בשביל לגרום לו לראות יותר טוב ממשהו. אז בגדול אני מראש שקרן. ומשתמש בהרבה כלים בשביל להשתקר, בשביל לשקר, גם בשביל להשתקר לפעמים, כלים של צילום קלאסי, והיום פשוט הכלים של הבינה המלאכותית עוזרים לשקר הרבה יותר בקלות, זאת אומרת, אתה מצלם איזושהי עוגת שוקולד, איזה בבקת שוקולד מהממת, כן? והיא לא יצאה 100%, היא לא יצאה כמו שרצו, יש איזשהו פאק בעוגה. מאוד מאוד קל היום לתקן את זה,
אבל יש מחירים, אני חושבת, לזה, שאם אתה מציג בצורה שאתה רוצה להראות את זה כאילו שיותר יפה, עם השנים האמון של הצופים יתערער. כאילו זה בטח דבר שהוא לא אמיתי. אז יש מחירים לזה.
ועדיין צילום אוכל הוא פופולרי, זאת אומרת, אנשים יודעים שזה שקר.
השאלה, ואנחנו נמצאים בתהליך מסוים, והבינה המלאכותית תאיץ איזשהו תהליך בזה שאנשים יאבדו אמון במה שהם רואים דרכך.
אני מקווה.
למה?
בגלל שאנשים מאמינים להכל, ככה, כי זאת הבעיה פחות או יותר במציאות של היום. אנשים, אין להם חשיבה ביקורתית, והם מוכנים להאמין לכל דבר שהם רואים, אם זה תומך במקצת בתפיסה שלהם של המציאות. אפרופו המלח ששמתי בקפה לפני רגע. שמתי מלח בקפה, למרות שהיה שלט ענק. זה קצת מלפני מאחורי הקלעים. זאת אומרת, מראה עיניים הוא מאוד מטעה, במיוחד אם אתה לא מפעיל איזשהו מנגנון של חשיבה ביקורתית.
אבל זה דבר יוצא דופן. זה שנפלת שם במלכודת.
המלח, הנראה לך?
אני חושבת שכן. אני חושבת שמה שהציבור רואה, אני חושבת שהוא חוטא. זאת אומרת, אני חושבת שקשה לרמות את הציבור, את כל הציבור לאורך הרבה מאוד זמן. זה אני...
לא, אני דווקא חולקת עליך. את יכולה לקחת עכשיו, לדוגמה, את כל הקמפיינים ברשתות החברתיות, הפרו-פלסטינאים של כל העיניים על רפיח, שזה משהו שרץ טרנד, ואנשים בכלל לא יודעים שזו תמונה שנוצרה.
אז לפרק זמן מסוים זה אולי יעזור להם.
זה יצר את האפקט, זה כבר יצר את הנזק. ואנשים שרוצים להאמין במשהו, רק תתני להם את ה... את הרמז הקטן והם יאמינו.
תקחי את זה גם לצילומים של נמרוד, אני הסתכלתי עליהם וידעתי שיש שם בינה מלאכותית, ועדיין זה עשה אותי רעבה.
אני לא בטוח שאת יודעת במה היה בינה מלאכותית. האמת היא שבאוכל, אני לא יודע איזה צילומים שלי של אוכל ראית, אבל קודם התכוונתי שבעצם, נגיד אם אני מתקן את הבבקה הזאת, אז מי שהכין אותה כבר לא צריך להיות מושלם, נכון? אני יכול לקחת מישהו בפחות כסף, שיעשה בבקה פחות טובה, כי אני יכול לתקן אותה. עכשיו, 90% מהבבקה היא... בבקה, אגב, זה עוגת שמרים, שוקולד כזאת, היא...
מומלץ בחום.
כן, ממש פשוט, אבל זה כזה נורא יפה. אז אני יכול לתקן, אז 90% מהעוגה היא נכונה, המתכון הוא נכון, אבל עכשיו היא תהיה מושלמת. אז... אגב, יש לי לקוחות גם שאני מייצר להם את התמונה מאפס, זאת אומרת שזה שקר 100%, אבל זה כבר סיפור, אפשר רגע להרחיב על זה אחר כך, אבל זה לא הרוב של הדברים. אני אתן רק דוגמה לאיפה אנשים לא מאמינים, מקדונלדס, אוקיי? אז נגיד מקדונלדס, אנשים עומדים וקונים את ה... אני לא יודע אם מותר להגיד וזה פרסומת, אבל מקדונלדס עומדים וקונים ורואים את התמונה של הביג מק, ויודעים שזה לא מה שאתה הולך לקבל. אין בן אדם אחד שעומד במקדונלדס, בוחר מהתפריט המצולם מה לאכול וחושב שזה מה שהוא עומד לקבל.
לא, אבל זה יוצר שהוא טריגר מסוים. זה אני מבינה, שתמונה יוצרת טריגר.
אבל את מבינה, אנשים כבר דילגו על הצורך שזה באמת ייצג. זאת אומרת, יודעים שזה לא באמת מייצג. איפה זה נגיד כן חשוב? נגיד בוולט. בוולט, אם הצילומים לא יתארו את מה שאתה מקבל, הם יקבלו דירוג נמוך. אז שמה באמת יש נורא חשוב לצלם את זה נכון, אבל תמונה שהיא כמו של מקדונלד, שימי לב, אין שום בעיה, פיצה הט, התמונה של הפיצה שהולכת ככה וזה הכל נמתח וזה
לא... אבל דווקא אתה מחזק את מה שאני אומרת לך, כי אתה מראה את הקורלציה שכשאנשים צריכים משהו או רוצים, אתה רוצה להניע אותם למשהו, אז אתה כן צריך להיות אמין. ולשדר את הדברים כמו שהם.
לדעתי זה כל מותג צריך, את כל מותג מחנך את הלקוח, איך להתייחס נכון לתמונות ואיך שהוא מציג את עצמו, וזאת נכון. הדוגמה. זאת אומרת, שמקדונלדס הצליחו לחנך את האנשים, אנחנו משקרים לכם בפרצוף, זה לא נראה ככה. ואנשים עדיין אוהבים.
ואנחנו מוכנים וקונים.
בטח, טעים.
בטח. האמת טעים.
סליחה על הפרסומת.
טעים.
טעים, הם יודעים מה לעשות, הם יודעים.
אז אני רגע רוצה, כי באמת אני רואה את שאלות פה גם הרבה סוגיות, ואני אתן איזה פריוויו להמשך הפרק, גם באמת מהקבוצה שנמרוד שאלו אותנו כמה שאלות מעניינות שגם נגיע אליהן, אבל עולות המון סוגיות של זכויות יוצרים, שזה בעצם התחום שלך, מיכל. ולפני שאנחנו שנייה מדברים על הסוגיות של בינה מלאכותית וזכויות יוצרים, אולי שנייה רק תיישרי לנו קו מה זה זכויות יוצרים.
אוקיי. אז זכות יוצרים זה בעצם זכות שהיא משפטית לכל דבר, והיא בעצם מאפשרת לבעלים של היצירה, שלא תמיד זה היוצר אגב, אנחנו נדבר על זה, מאפשרת לו לעשות פעולות בלעדיות ביצירה. זאת אומרת שאני בתור בעלים של יצירה, אני היחידה שיכולה לעשות פעולות מסוימות, כמו לשכפל אותה, לתרגם אותה, ליצור יצירה נגזרת שדומה ומתבססת עליה. והפעולות האלה, המונופול הזה שווה לי כסף. זאת אומרת, זו זכות שהיא נכס כלכלי בעצם. הרבה אנשים שנפטרים מורישים את הזכויות האלה, וזה משהו שהוא בעל משמעות גם פיננסית. מעבר לזה, זכות יוצרים זה גם זכות שהיא מוסרית. אנחנו מכירים את זה אולי כזכות של קרדיט, שהיצירה תיקרא על שם האומן, אבל זה גם הזכות של האומן שלא יפגעו ביצירה, או בשם שלו, או בכבוד שלו, וזה משליך על המון המון תחומים סביב. אז באופן עקרוני, זה זכויות בלעדיות של יוצר ביצירה.
אז עד העת האחרונה היה לנו ברור, יצרנו יצירה, ציימנו צילום, ציירנו ציור, יופי שלנו. עכשיו העלילה קצת מסתבכת, אנחנו משתמשים בכלים באמת של בינה מלאכותית יוצרת, ולא ברור מאיפה גם המקור של הדבר הזה. איזה אתגרים את רואה בעצם שכרגע אנחנו העיקריים?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שגם לפני שהבינה המלאכותית נכנסה לחיים, עולם הזכויות יוצרים הוא לא עולם ברור, זה ממש לא בינארי ויש הרבה אפור.
בינארי.
שם טוב לפרק.
כן, רשמתי זכויות.
אבל אין ספק שהבינה המלאכותית מוסיפה עוד קשיים או אתגרים, כמו שאני אוהבת לקרוא להם, ואפשר להתייחס לזה בכמה היבטים. הדבר הראשון באמת זה שאלת הבעלות. נניח עכשיו אני רוצה לייצר תמונה דרך מיד ג'רני, מחולל בינה מלאכותית. האם אני הבעלים ביצירה, האם אני שותפה ביצירה עם החברה שיצרה את מידג'רני, זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, ובעולם באמת עכשיו חשוב לציין שעוד אין רגולציה בתחום, החקיקה תמיד תפגר אחרי הטכנולוגיה, בטח כשהיא מתפתחת בקצב כזה מהיר, אז אנחנו נמצאים עכשיו ממש בשיא המהפכה, אני חושבת, עיצומה של מהפכה, ועוד אין לנו מישהו שינווט אותנו, וזה תמיד ככה, רק עכשיו המצב הוא קיצוני יותר. אז כששואלים מי הבעלים, אני יכולה להגיד שלפחות בהקשר של זכויות יוצרים, זה תלוי כמה אנחנו מעורבים בתהליך היצירה. כשאנחנו למשל רוצים ליצור תמונה, אולי נמרות גם ירחיב על זה אחרי זה מהצד שלו, אנחנו צריכים לכתוב פרומפט, זאת אומרת, אנחנו צריכים לכתוב תיאור של מה אנחנו רוצים לייצר, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד כלליים, ואנחנו יכולים להיות מאוד ספציפיים. אז ככל שאנחנו נהיה יותר מעורבים בתהליך של היצירה, ונהיה יותר ספציפיים, ונכווין יותר את המכונה ליצור לנו את התוצר הסופי, ככה יגדל הסיכוי שאנחנו נהיה, נזכה לבעלות מסוים.
זאת אומרת, אנחנו נלך ונתקרב לכל התהליך, למשל של הגנה על אלגוריתם. זאת אומרת, את מתארת שם באלגוריתם, לא כל אלגוריתם אפשר עובר הגנה, אבל זו הדרך להגן על תוכנה נניח ייחודית שפיתחתי, בלתאר את התהליך.
אבל זה לא בדיוק אותו הדבר, מכיוון שכשאנחנו בעולם של זכויות יוצרים, אנחנו מדברים גם על מושגים כמו יצירתיות ומקוריות, שזה מושגים שהם אנושיים בסופו של דבר. עכשיו, אנחנו יכולים להשתמש בבינה המלאכותית גם ככלי אוטונומי לחלוטין. אני יכולה לייצר תוצרים אומנותיים לכאורה, מבלי לעשות כמעט שום דבר.
תהליך אוטומטי.
כן.
ממש.
ובמקרה כזה, אנחנו לא כנראה נזכה לבעלות, והבינה המלאכותית כרגע לא מוכרת כיוצרת. למשל, רשות הפטנטים הישראלית כבר הבהירה שממציא חייב להיות בן אדם, הוא חייב להיות בן אנושי. אז זו בעיה אחת שיכולה להתעורר. דבר שני,
וואו, זה הולך להשתנות.
יכול להיות, יכול להיות. אבל אנחנו כרגע בכאן ועכשיו, שיש המון המון סימני שאלה. דבר נוסף שהרבה משתמשים לא מודעים אליו, זה מהם בכלל תנאי השימוש של אותה הפלטפורמה. אולי בכלל הפלטפורמה קובעת שהיא הבעלים בכל התוצרים שאנחנו מייצרים. למשל במידג'רני, חלק מתנאי השימוש אומרים במפורש, כשאתם משתמשים ומחוללים תוצרים בכלי שלנו,
אתה מוותר על הזכות?
אתה לא מוותר על הזכות, אתה נותן למידג'רני רישיון בלתי מוגבל, לעשות שימוש בתוצרים, ולהעניק רישיונות הלאה, ולא רק בתוצרים, אלא גם בחומרים שאני מזינה לתוכה. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו רוצה שהוא ילמד, שהמכונה תלמד את הסגנון שלי.
וזה עמד במבחנים משפטיים?
הכל עכשיו עומד למבחנים משפטיים, עוד אין איזשהו תקדים שאפשר ללכת על פיו, אבל זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון, יכול להיות שיאשרו לי שימוש לא מסחרי, אז אני צריכה להכיר את תנאי הפלטפורמה. אני מסתכנת בהפרה של יצירות, כי בסופו של דבר הבינה המלאכותית לומדת בדרך זה שהיא סורקת ומאבדת יצירות קודמות שבחלקן הגדול גם הן מוגנות. אז יכול מאוד להיות שאני אצר איזשהו תוצר שחשוב שהוא הכי יפה ומקורי בעולם, אבל בסופו של דבר זה מפר זכויות של יוצרים אחרים.
אבל זה מעניין, אתגרים. אבל זה מעניין, כן. זאת אומרת, איך הוא יכול באמת, על בסיס הדאטה שהאלגוריתם למד, איך הוא יכול להפר, זאת אומרת, ברור לי, אני סתם אתן דוגמה, היה משתמש בטוויטר, שהצליח לשחזר בעזרת הנחיות, בעזרת פרומפטים, צנות ממש אחד לאחד מתוך סרטים של מארוול, אבל ממש, והראו, זה המקורי, זאת התמונה שיצאה לי, כמעט זהה. עכשיו, הוא אמר, היה לו ברור שהוא עלה על משהו ויראלי, והוא קיבל אזהרה ממידג'רני, והוא המשיך, אז העיפו אותו. מידג'רני הבינו שיש פה...
שיש פה בעיה.
יש פה כן. בעיה מאוד רצינית.
כן.
כי כן אפשר לגרום למודל לפלוט ממש את הדאטה שהוא למד. אבל מעניין אותי לדעת, סתם דוגמה, סגנון, דיברנו על זה קצת מראש, אבל נגיד, אם רק הסגנון הוא הפועל יוצא של משהו, והסגנון הוא מאוד מובחן, כן, זה הסגנון של האומן הזה, זה גם נמצא היום במרכז, האם סגנון, האם גניבת סגנון הולך להיות הפרת זכויות יוצרים?
אז זאת שאלה ממש 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 חשובה.
ממש.
אני רק אבהיר שגם זכות יוצרים, על מה היא מגנה בעצם? היא מגנה על אופן ביטוי של רעיון, היא לא מגנה על רעיון. וסגנון זה משהו שהוא נמצא יותר בעולמות של רעיונות, זה משהו שהוא יותר מופשט, למשל. עכשיו, זה לא אומר שאי אפשר לגמרי, שאי אפשר לקבל הגנה בכלל על סגנון. בוא ניקח דוגמה, יש איזשהו צייר מפורסם, שיש לו סגנון שמאוד מאוד מזוהה איתו. נניח עכשיו, אני רוצה לייצר תמונות, ציורים בסגנון שלו.
בן גוך.
אבל, נניח, אבל בן גוך כבר אין זכויות יוצרים.
אבל יש, היה אי פעם דבר כזה?
כן, אפשר לעשות את זה. אתה יכול לבחור סגנונות של אומנים, ולפי זה לייצר דימויים ויזואליים.
לא, 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 זה ברור לי. זה גם איך שתולדות האומנות התפתחו, כן? היית הולך, היית עובד אצל צייר, לומד את זה, ואפשר לראות שהתלמידים של ציירים הם פיתוח של הסגנון.
זה בדיוק כך שאנחנו לומדים גם. הרי הרבה מהשמות נגד בינה מלאכותית זה שהיא, כל התהליך של machine learning, שזה אולי מעצבן לומר, אבל ככה בני אדם לומדים. אנחנו לומדים דרך חיקוי, השאלה מה אנחנו עושים עם זה ומה התוצרים. אז אם אנחנו מדברים על סגנון, נחזור שנייה לשאלה, אז סגנון הוא בעצם, אני לא יכולה לקבל מונופול על סגנון, אבל יכול מאוד להיות שהתוצרים שאני אצר...
אבל אם הוא מאוד מובהק, הסגנון?
אז שוב, אז השאלה זה מה זה מאוד מובהק, כי אם בסופו של דבר, רוב הציורים של אותו אומן נראים פחות או יותר אותו הדבר, והתוצר שלי יהיה פחות או יותר אותו הדבר כמו שאר הציורים, הרי שיש לי פה הפרה, כי אני בוחנת יצירה מול יצירה, אבל מעבר לזה, אם אני יוצאת טיפונת מעולם של זכויות יוצרים, אני יכולה גם לבוא ולטעון שהסגנון הזה מאוד מזוהה עם אותו אמן, וכשמישהו אחר מייצר ומשתמש בסגנון הזה, הוא בעצם מטעה,
נכון.
מטעה את הלקוחות, את הצרכנים, את האנשים שרוכשים את האמנות הזו, לחשוב שזה אמן המקורי, זה דבר אחד, ודבר שני, הוא גם פוגע בזכות המוסרית של אותו אמן, הוא פוגע בערך
במוניטין.
שלו, במוניטין שלו, כן. זאת אומרת, זה עולם של יותר עוולות מסחריות, זה פחות זכויות יוצרים, אבל זה מתחבר. אז גם, יש דרכים
אגב,
להגן.
אגב, בצילום המילטון, אז שדיברנו, ולא זכרתי את השם, יש לו סגנון שהוא מאוד מאוד מובהק, הוא היה בשנות ה-70-80.
ולא העתיקו אותו?
אז השאלה באמת, האם מישהו הלך דרך העדשה המטושטשת ועל ה...
ככה למדנו בבצלל. לך לספרייה.
אתה מחכה, זה דרך טובה ללמוד.
תראה את הסגנון של הצלם הזה, ובוא נראה אותך עושה את זה. זה היה, ככה למדת האומנות.
והיום אפשר יהיה לטבוע על הפרה של המילטון.
לא של סגנון, אבל אם אני עכשיו מצלמת צילום שדומה עד כדי העתקה לצילום אחר שלו, ספציפי, אני עושה, ההבחנה זה יצירה מול יצירה. לא סגנון מול יצירה, או סגנון מול סגנון.
אז אני יכול להגיד שזה כן נמצא ברמה המשפטית היום. כן תבעו את מידג'רני על זה.
אז שוב, השאלה על מה תבעו אותה בדיוק. האם התוצרים שנוצרו מפרים יצירות קודמות? כי סגנון זה יותר בעולם של רעיון.
אבל זה השיח החזק ברשת.
כן, אבל בסוף את
השיח
הזה צריך לפרק לטיעונים משפטיים. אז בגלל
זה
אני אומרת שאפשר להגן על סגנון אולי באמצעים אחרים, אבל לא בדרך של זכות יוצרים שמגינה על אופן ביטוי ספציפי. למשל, אני אתן דוגמה שאולי תעזור קצת לקהל שלנו להבין עוד יותר. נניח אנחנו הולכים עכשיו ארבעתנו לסדנת כתיבה, והמרצה שם אומרת לנו עכשיו, כל אחד, אני רוצה שתכתבו סיפור על ילד בשם תומי שאיבד את הכלב שלו ויוצא למסע ברחבי העולם למצוא אותו. רעיון אחד, כל אחד מאיתנו יכתוב סיפור שונה לחלוטין. וזה בדיוק ההבדל בין רעיון לאופן ביטוי. ובגלל זה אנחנו גם לא רוצים לתת מונופול על רעיון, אנחנו רוצים לאפשר חופש יצירה, זה האיזון של דיני זכויות יוצרים בעצם וקניין רוחני.
אני גם אגיד פה עוד משהו, אני חושבת שזה מאוד מוקדם, בתי משפט עדיין לא התייחסו לזה, יכול מאוד להיות שאם יוכיחו שהפרומפט שאומר תייצר לי יצירה בסגנון ספציפי, זה יהיה איזושהי ראיה תומכת. אבל נכון, זה שאלות כל כך פתוחות כרגע.
אתה כותב את השם של האומן בתוך ההנחיה.
יש כוונה, זה מראה כוונה.
אחד הדברים הכי חזקים שאתה יכול לעשות, זה לכתוב שם של האומן בתוך ההנחיה, וזה נותן את הסגנון שלו.
אבל השאלה מה אתה עושה עם זה אחרי זה, כי אתה יכול לתת את השם של האומן הזה, ושם של אומן אחר, ולשנות אחרי זה בעריכה.
אתה מתענג על זה כמו איזה צפיחית בדבש, שאתה יכול להשתמש בזה, בלי שעמלת, אתה פשוט, בתור אומן וחדוות יצירה, ואת בטח מסכימה איתי, שזה כיף לייצר, ופתאום אתה יכול, יש לך כוחות על, אתה פתאום יכול לייצר בשלל סגנונות שלא עמלת שנייה לרכוש אותם.
נכון.
זה מדהים.
זה מדהים. זה מדהים, רק צריך להשתמש בזה בתבונה.
פוצץ את הראש.
אז אני חושבת שאולי זה באמת, כאילו, יש שאלה נורא עקרונית בזכויות יוצרים של מה ההבדל בין השראה להעתקה בעצם, כאילו איפה הגבול הזה עובר?
זאת שאלה שממשיכים לשאול אותה.
שאלה יותר אישית לדעתי.
היא לא אישית, כי יש כלים משפטיים לבחון אותה. זה נכון שיכול להיות שאם תלכי לשופט א' ולשופט ב', התוצאה תהיה שונה, זה תלוי גם במידת המובהקות של העתקה. אבל הגבול עובר בגבול של בין רעיון לאופן ביטוי, כמו שאמרתי. אז בסופו של דבר, אם אני רוצה לבחון עם צילום, מפר צילום אחר, אז אני בודקת מאפיינים של צילום, אני בודקת למשל, האם מדובר באותה זווית, אותה קומפוזיציה, איזה אלמנטים, האם זאת הצבעוניות, זאת אומרת, יש המון המון החלטות שצלם או אומן צריכים לקבל, והצירוף של החלטות, ככל שנלקחות יותר החלטות, אז היצירה יותר יצירתית, יותר מקורית, ואז אם יוצאת תוצאה זהה, אז הסבירות שמדובר במשהו תמים, היא הולכת ופוחתת.
מצטמצמת.
ולכן, ככל שאנחנו נתרום יותר ליצירה, אז גם יהיה לנו יותר קל להגן עליה בפני הפרה של אחרים, וגם להגן עליה שהיא זכאית להגנה, בעצם.
מעניין ממש. נמרוד, שאלה שמעניינת, דווקא בביקחון המכני, הקבוצה שאתה מנהל, אתה בטח חשוף להמון המון דאגות ושיח ככה שעולה מלמטה. מה אתה חושב שהכי מדאיג יוצרים היום?
אני חושב שמה שאנחנו דיברנו עליו, שהדבר שאני הכי רואה, כמובן יש עוד שאלות, האם יש לי בכלל זכויות יוצרים, יודעים אגב שיש חקיקה אזורית בעולם שמתייחסת האם יש בכלל זכויות יוצרים על בינה מלאכותית, אני חושב שבארצות הברית קבעו שאין או משהו כזה.
בארצות הברית יש כמה, מה שאתה מתייחס אליו, אני חושבת שמתייחס לספריית הקונגרס האמריקאי, ששם אפשר לרשום זכות יוצרים, זכות יוצרים היא לא זכות שטעונה רישום, אבל עושים את זה שם מכל מיני טעמים ראייתיים, ושמה בעצם מקשים על יוצרים, אתה נדרש להצהיר אם היצירה נוצרה בעזרת בינה מלאכותית ולהסביר את זה, ואם זה באופן אוטונומי, אז סירבו לרשום כבר יצירות שנוצרו באופן אוטונומי.
בדיוק, אז אנשים כאילו...
זה אגב לא אומר שאין זכות יוצרים, סליחה.
אני יודע, אבל אנשים שמים את החתימה שלהם על היצירה, כי בעצם כבר קרו מקרים שבהם מישהו עשה איזושהי עבודה ויראלית, ואז דף אחר לקח את זה, והיה דין ודברים בין היוצר למי שלקח, והוא אמר לו, תשמע, אני יודע, אין זכויות יוצרים, אתה... תודה רבה על העבודה היפה שעשית, זה מניב לי הרבה מאוד צפיות, ויש שלום.
השאלה כיוצר, האם הבינה המלאכותית יוצרת איזשהו תהליך של קצת ניוון היצירתיות?
כן, בוודאי. אבל זה תהליך טבעי של, זאת מהפכת האומנות לאורך השנים. זאת אומרת, בין האומנים הראשונים שהיו צריכים לייצר את הצבע בעצמם, ואת הנייר בעצמם, ואת המכחול, כמה דברים היית צריך לדעת לעשות בשביל לעשות ציור, לבין היום. אבל גם צילום היה כזה.
ואיך הבינה, לאיזה כיוון הבינה מלאכותית תשנה את היצירתיות, נניח בתחום?
אני חושב, האמונה האישית שלי היא שיצירתיות היא דבר שחולק בקמצנות לאדם, באופן כללי. אין הרבה אנשים יצירתיים באמת. אבל יש מה שנקרא דמוקרטיזציה של האומנות ושל המיומנות ליצור אומנות. היום כולם מסוגלים לייצר אותה. מה שייתן הזדמנות ליותר אנשים יצירתיים לבטא את עצמם. ואנחנו רואים שהיצירות החזקות של היום, מעבר לזה שיש מיומנויות, ונגיד אני צלם, אז בגלל זה היכולת שלי, או הראייה האסתטית שלי, יש לי יתרונות על אחרים. יוצר וידאו, יש לו יתרונות על אחרים ביצירת AI של וידאו. מוסיקאי, אותו דבר ב-AI של מוזיקה. אבל בסופו של דבר, הפער הולך ומצטמצם, ואנחנו רואים גם בקהילה שלנו, זה שפתאום יש איזושהי סטארית בת 72, ושפתאום יש איזשהו סטאר שהוא בכלל מתקין מזגנים בין 28, ופתאום כל החיים שלו הוא התקין מזגנים, אבל עכשיו פתאום כל כך קל ליצור שהיצירתיות שלו יוצאת החוצה, ואז פתאום רואים את היופי שביצירה שלו.
צדדים היפים של הבינה מלאכותית, לא צריך רק לפחד, אתה אומר.
אני לגמרי אופטימי בעניין, ואני גם רואה שלמרות שזה מאוד מאוד קל לייצר היום, וכל ילד יכול לייצר, כמות העבודות המעוררות השראה ויוצאות הדופן הן קטנות. למה? כי זה לא שינה את כמות היצירתיות באדם, זה פשוט הנגיש כלים לבטא אותם, בעיניי.
אני חושבת שזה זמן טוב לעבור אולי לשאלות מהקהל. באמת שאלו ככה בקבוצה של נמרוד, ורצינו לענות להם כאן בלייב, אז...
אוקיי, אז שאלתי בקבוצה, בנוגע לשאלות, כי אני יודע שזה בהחלט עניין שמעניין רבים, אכנס רגע לדף שלי ואני אחפש את הפוסט הזה, כי הוא כבר אף. אגב, רציתי רק לומר שסתם דוגמה אישית שלי, ניגש אליי איזשהו לקוח ורצה שאני אייצר קריקטורה של דוד בן גוריון, ו... לא הצלחתי לעשות את זה, ובסוף הגעתי למסקנה שאני צריך להשתמש בתמונה של דוד בן גוריון בשביל לייצר על בסיסה קריקטורה, והגעתי למסקנה, בעזרת מיכל גם, שהתמונה הזאת היא לא תמונה שאני יכול לעשות בנגזרת של היצירה. אז לקחתי הרבה מאוד תמונות של דוד בן גוריון, ואימנתי מודל של בינה מלאכותית, ויצרתי תמונות חדשות ריאליסטיות שלו, ועל בסיסה נסיתי. אז...
ויצא לא רע. זכויות יוצרים, מיכל?
לא יודע, אולי, אבל היא ככה...
אז תלוי במה הוא השתמש, תלוי באיזה פלטפורמה. אבל אני רק רוצה להמשיך עד שהוא ימצא גם את השאלות, ולהגיד שאני חושבת שבהקשר של יצירתיות ובינה מלאכותית, זה תמיד יכול ללכת לשני כיוונים. זה יכול לנוון אנשים מסוימים שיגידו, יש לי פה מכונה שתעשה הכל בשבילי, וזה יכול להיות עוד כלי שאומנים ויוצרים רותמים לטובתם, זה יכול לעודד יצירתיות. אז אני חושבת שאנחנו נראה תהליכים, שני תהליכים מקבילים אולי, שמצד אחד הבינה המלאכותית אולי תפגע במרכאות במשרות של אומנים, של אנשים שונים, במקום ששם יש פחות ערך ליצירתיות ולרגש, ויותר שמים דגש על יעילות, למשל נמרוד בעצמו חוסך ללקוחות שלו הרבה מאוד כסף, לאנשי מקצוע שונים, וזה שהוא מייצר דברים בבינה מלאכותית.
ומרוויח בעצמי.
ומרוויח בעצמו.
כי אתה חוסך ללקוח.
תראה, זה יחסי ציבור יש לך.
כי אתה חוסך ללקוח.
נכון.
ואתה עדיין יכול לקחת דלתא, אצלך, ועדיין הלקוח חוסך.
מה אתה חוסך?
עשרות אחוזים.
כמו מה נחסך בתהליך?
כל הצוות.
אנשים.
סתם אני אתן דוגמה, עשיתי... אנשים בלוחות זמנים שמתקצרים. לתנובה עשיתי את החוברת שבועות, אז הבריף היה של 10 לוקיישנים. כל לוקיישן עולה בערך 5,000 שקל, לא כולל הזמן שלוקח להגיע לשם וכו' וכו' ואנשים. יצרנו את כל הלוקיישנים בבינה, חסכנו עשרות אלפי שקלים.
מדהים. אפילו צילומי אופנה היום, לא צריך להשיג דוגמנית, לא צריך להשיג אפילו צלם, לא צריך להשיג שום דבר, מייצרים בבינה מלאכותית. אבל מצד שני, כמו שכולם התלהבו מעידן האיקאה, שאפשר לקנות רהיטים יפים וזולים, יש אנשים שמוכנים לשים הרבה מאוד כסף על פיס אומנותי שבן אדם יצר בידיים שלו. אז נכון. אני חושבת שדווקא בינה מלאכותית אולי תעצים את היצירה האנושית, גם תעניק לה ערך אחר. אז יש פה הרבה תהליכים מקבילים, זה מאוד תלוי.
יכול להיות שזה יהיה שייך למותגי יוקרה, זה אולי מה ש...
אנחנו נראה, זה תלוי בלקוחות וזה תלוי באומנים.
אני אגב חושב שזה פשוט יעלה את הפרודוקטיביות, זה לא כל כך יפגע בשוק הקיים, אלא יוסיף שוק ענק לצידו. זה מה שאני בגדול חושב. כן, אולי יפגע עם גוס קצת, אבל הוא לא יעלים אותו לגמרי, זה בטח. טוב, שאלות מעניינות. זאת שאלה מה היה? שאלה שאני פה ככה שולף, אם מישהו תובע על הפרת זכויות, מי נושא באחריות? אני כיוצרת הסופית או מפתחי הכלי?
וואי, זו שאלה מעולה, ואני יכולה להגיד שהתשובה המעצבנת זה תלוי. למשל, מייקרוסופט, אחד הדברים שהם יצאו איתם, אחת ההודעות החשובות למשתמשים שלהם, כי להרבה משתמשים יש חשש שהם באמת יפרו זכויות ואז יתבעו, שהם למעשה יממנו את כל ההוצאות המשפטיות, ההגנות המשפטיות, במקרה שהמשתמשים שלהם יתבעו. אז זה באמת תלוי...
עליהם.
כן. לא, זה תלוי גם מה מקור ההפרה ומה זה, זה יכול להיות החברה, זה יכול להיות היוצר, זה יכול להיות הרבה שילוב של דברים, תלוי מה הכנסת לפרומפט, זאת אומרת, יש פה אחריות אישית, בסופו של דבר, למשתמש הסופי, יכול להיות מאוד קשה לדעת אם הוא הפר זכויות או לא, הוא צריך לקחת את זה בחשבון כשהוא משתמש בכלים האלה, ולכן מה שאתה עושה אחרי שאתה מקבל את התוצרים הוא גם מאוד חשוב, שזה הבדיקות שאתה עושה, שזה גם אם אתה לא בטוח תתייעץ עם עורכי דין בתחום, וגם תוסיף עבודה, תוסיף מורכבות, תערוך, תשנה, זאת אומרת, תוריד את הסיכוי שאתה תהיה חשוף להפרה.
אני חושבת שהבינה המלאכותית בתחום של זכויות יוצרים, זה התחום כמעט הכי אפור ששם נכנסים אליו, ובאמת הרגולציה עם הזמן תעשה יותר סדר. מה שכן, בתחומים אחרים, הבינה המלאכותית מאיצה תהליכים מצוינים, למשל של יצירה של חדשנות טכנולוגית, של הרבה יותר, כי זה כלי מאוד עוצמתי, וכמו שהיא מצמצמת מאוד בלוחות זמנים, ועוזרת ליצירת חדשנות טכנולוגית, אני חושבת שזה כלי חיובי. בתחום של זכויות יוצרים, נראה לי שהיא מכניסה הרבה מאוד תחום אפור.
בתחום
באמת של חוסר ודאות.
בעולם של חדשנות, נלך לעולם של פטנטים, הוא עולם הרבה יותר מוסדר, כי אנחנו נדרשים לרשום פטנט. כשאנחנו, אם אנחנו רוצים לקבל...
ולתאר את התהליך בצורה מדויקת.
אני יכולה לחפש, אני יכולה לעשות חיפוש, נכון שהוא לא 100%, זה תלוי בנקודת זמן, אבל עדיין יש לי מרשם מסודר. אם מישהו רוצה עכשיו, יש לו רעיון לשיר, והוא רוצה ללכת ולבדוק אם יש שיר דומה, הוא לא באותה פוזיציה. אז יש פה, במובן הזה, יש קושי אינהרנטי בעולם של זכויות יוצרים, שהבינה המלאכותית עכשיו מעצימה את זה.
לא, אז הבינה המלאכותית היא כלי מאוד חשוב לאנושות, שהוא משרת אותה מצוין. בתחום של זכויות יוצרים, אני חושבת שהוא מכניס הרבה...
יש הרבה כוכביות.
זה מכניס, כן, הרבה תחומים אפורים.
אבל מיכל, אולי תגידי לנו, כי אני חושבת שבהקשר לשאלה ששאלה מאיה, יש כן כל מיני דרכים שאפשר אולי, שיעלו לנו חשד שיש פה הפרה. למשל, אם קיבלתי לא יודעת מה, לוגו מאוד מוכר בתוך היצירה החדשה שלי, אולי אני צריכה לחשוד שאני מפרה סימן מסחר.
נכון, אז קודם כל, מה שאני ממליצה ללקוחות שבאים ומתייעצים איתי מתוך המקום של החשש, קודם כל אני ממליצה דבר, אולי שקצת נשמע מאיים, תקראו קצת החוק, זה לא חוק מורכב, תכירו קצת את המטריה, טיפון, תבינו מה זה זכות יוצרים, מה מותר, מה אסור, כי הרבה פעמים אומרים, לא ידעתי.
יש הרבה מאמרים טובים של מיכל למי שרוצה.
זהו, בדיוק, כדאי
להסתים את זה. אלגנטי. אז כן, וגם מי שרוצה לשאול, אנחנו תמיד כאן כדי לענות, אבל באמת, קצת, אי אפשר לפתור את עצמנו מאחריות ולצבור ידע, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרתי, זה להיות כמה שיותר מעורבים בתהליך היצירה. כמובן שאם רואים לוגוים או סימנים מסוימים, תעשו חיפוש, היום זה מאוד קל, אפשר לעשות בגוגל חיפוש של תמונות.
גם דמויות מוכרות.
דמויות, אפשר לנסות את הדבר הזה, ובסופו של דבר, גם לקרוא את תנאי השימוש של הפלטפורמה, להבין מה האחריות, אם יש ספק, תתייעצו.
אני גם יכול להמליץ לשים את זה באש כלים של דיסקרייב, בינה מלאכותית שדעת להסתכל, ואפשר לתת ולשאול מה אתה רואה פה. יותר מכלי אחד, ולגלות באמת שאתה, יש בתוך היצירה שלך דברים שלא היית מודע אליהם, הכלים האלה הם חזקים בצורה בלתי רגילה, אפילו בתוך מידג'רני יש כלי של דיסקרייב, אתה כותב דיסקרייב, שם את התמונה ופתאום כותב לך דברים שלא האמנת, על מקומות שזה מתאר, על אנשים, על יצירה, מדהים. על סגנונות, כן.
וואי, מדהים. ממש הצעה מצוינת.
אז יש הרבה מאוד כלים כאלה, רוצים עוד שאלה?
כן. יאללה.
אז בואו ניקח את השאלה הזאת על החתימה. האם אני יכולה לחתום את שמי כאמנית, או שאני חייבת לתת קרדיט מלבד לכלי שבו יצרתי? נגיד, נמרוד סונדרס מג'רני.
אז זה מאוד תלוי במה שהסכמת לו כשהשתמשת בפלטפורמה. זה אומר שאתה צריך לקרוא את תנאי השימוש, ולראות האם אתה צריך לתת קרדיט ובאיזה אופן גם.
אז חברים, לא לרוץ לעשות אקספט אול. כאילו...
נקרא שנייה. אתם יכולים לקחת את תנאי השימוש, להעתיק אותם לצ'אט ג'י-פי-טי, לבקש שיתרגם לך אותה ויתקצר אותם, ולשאול שאלות כדי לייעל את התהליך. דבר נוסף שלא שאלתם, אבל חשוב לי כן להגיד שאנשים ידעו כשהם משתמשים בכלים של בינה מלאכותית, זה שהשימוש בזה יכול גם לסכן את הזכויות שלי. באיזה מקרים? כשאנחנו מדברים על זכויות קניין רוחני, זה עולם רחב, בין היתר פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר. חלק מהיכולת שלנו להגן על הזכויות האלה דורשות שמה שאנחנו בעצם רוצים להגן עליו יהיה חדש, הוא לא פורסם קודם. ברגע שאנחנו מעלים את התכנים האלה למחוללי בינה מלאכותית, אנחנו לא רק אולי נותנים להם יותר לעשות בזה שימוש, אנחנו גם חושפים אותם לפרסום, ואז אם אני רוצה, למשל יש לי עיצוב מדהים שאני רוצה עכשיו, אני איזושהי מעצבת ורוצה לרשום אותו, יכול מאוד להיות שאני לא אוכל לעשות את זה בעקבות הדבר הזה. אז ללמוד מה שאתם רוצים לעסוק בו, אתם צריכים להכיר את המטריה ולהתייעץ, ואגב, גם אם אנחנו מעלים מידע שהוא חסוי, זה גם משהו צריך לקחת בחשבון, לא זכויות יוצרים אמנם בהכרח, אבל חשוב.
זה הפרה של...
כן, חשוב מאוד.
צריך להיות חשדנים במידה, בואו נגיד את זה ככה.
כן.
שאלה אחרונה?
יאללה.
וגם דיברת על זה מקודם, על שילוב של יצירה שלי עם הבינה. זאת אומרת, האם יש איזושהי משוואה לכמה מהבינה צריכה להיות בפנים, וכמה היצירה המקורית שלי בשביל שהיא תחשב שלי? האם חושבים על זה? וגם אני רק אתייחס למה שאמרת מקודם, שההנחיה צריכה להיות הנחיה מאוד מפורטת. דוגמה, ההנחיה, אם ההנחיה תהיה מאוד מפורטת, ויראו ששלטתי על מה שיצא, ההנחיה, כאילו הפרומט, אז יהיו לי יותר זכויות.
יותר סיכוי שיכירו בזה כמעורבות גבוהה שלך בעצם.
זה קטע סופר מעניין, כי לדוגמה, אני נגיד נורא אוהב לעבוד בצורה שבה אני מדליק את הבינה עם כל מיני מילים לא צפויות, ואני אוהב לקבל את מה שהיא מחזירה לי.
מה זה אומר?
יש שתי שיטות גדולות של הנחיה שאפשר לתת לבינה. אחת היא של שפה טבעית. ואז אתה באמת יכול לתאר את הדבר שאתה רוצה לקבל בעריכות, בהרבה מאוד מילות תיאור. ויש עוד שיטה שאומרת לדבר אל הבינה ב-token-based language, שזה אומר מילים, שהבינה מפרשת אותם כווקטורים, וזה לא צפוי מה תקבל. ויש טוקנים שהם קסומים וחזקים, שיכולים לפתוח דלתות לעולמות שלא דמיינת. אגב, שמות של אומנים הם כאלה,
וזה אולי כדי לקבל תוצאה שאחרים לא יקבלו באותו תחום?
זה כמו רולטה.
אז נגיד, אני יכול להגיד שכשאתה עובד ללקוח, אתה בדרך כלל תשתמש בשפה טבעית, תתאר את זה ותקבל מה שהלקוח רוצה. כשאתה הולך לשם בשביל לפתוח את הדלת של נרניה, כן, וכאילו לגלות מה יש לדבר המטורף הזה בתוך המוח, אז השפה מבוססת הטוקנים הרנדומלית היא הקסומה.
שם אולי יש פחות יצירתיות.
שם, אם אתה נותן טוקן, אז אתה בעצם אומר לבינה, show me what you got. ואז השילוב של המילים שאתה משתמש בהם יכול להיות כשלעצמו משהו מקורי מספיק.
זה בדרך כלל מאוד מקורי, וזה מאוד משיק לשירה, כי זה בדרך כלל, השפה הטבעית יותר כמו פרוזה, צריך להיות מאוד קוהרנטי, מה אני רוצה לקבל, בום, אני מקבל את זה, ובטוקן בייס זה הרבה יותר שירה, זה מילים ש... לאו דווקא הגיוניות מאוד,
נגיד, אבל... תן משפט.
נתת לכם משפט, נתת לכם...
למשל, אני מסוקרנת.
טוב, אז שנייה אחת.
אז בינתיים תחפש ואני אענה לך לגבי המשוואה, אין משוואה כזו, אבל בסופו של דבר יש פה איזשהו ציר, שאנחנו מסתכלים כמה... אתה מעורב בתהליך, וכמה הבינה בעצם עובדת באופן אוטומטי-אוטונומי.
זה תלוי בשופט בסוף.
אז זה תלוי בשופט, אבל זה גם תלוי באיזשהן אמות מידה שאפשר להגיד, ככל שתהיה יותר מעורב, אז הסיכוי יותר גדול שאתה תהיה היוצר.
בגדול אני לא מפחד, אני מוכרח להגיד לכם. אבל אני אתן לכם אחת אחרונה, סתם דוגמה לפרומט שהוא יותר שירה. אני אגב, פעם לא אהבתי שירה.
עד היום.
בדיוק, עד שזה התחיל להתפרש בצורה ויזואלית, כשאני נהיה לירי, וזה פשוט נותן לי משהו. Enormous vistas depicting rock-handed photo portrait in the style of American tourist traps, lost film and forgotten moments. וזה ממשיך הלאה.
מסקרד.
כן, זה נותן דברים פסיכיים, האמת היא.
אז פה זה באמת השילוב והמורכבות של הדבר הזה, זה יכול להיחשב למשהו שהוא יצירתי בפני עצמו.
כמו שירה.
כן.
אוקיי,
אבל יש לי, אתה יודע, פתאום עליי שאלה, נניח אני נמצאת בסיטואציה מסוימת. נניח חייל בקרב במלחמה, והוא רוצה לכתוב איזשהו שיר נניח על הסיטואציה הזאת, הוא יתאר את הסיטואציה, יעזר בבינה המלאכותית שעכשיו בואי תעשי את העבודה. אני אמרתי לך באיזה סיטואציה אני נמצא, ואלה הדברים, ובואי, איך תחשב היצירה הזאת?
אז זה תלוי, אם התוצר שאת תקבלי בסופו של דבר זה גרסה לשיר אחר קיים, אז היא לא תחשב ליצירה מקורית. תמיד צריך לבחון את התוצרים המקוריים, אבל זה גם תלוי כמה את השקעת בפרומט שאת נתת ליצירה. אז התשובה לא באמת משתנה בהתאם למה שדיברנו עכשיו. זה באמת, זה יכול להיות כלי מדהים לייצר דברים יפהפיים, אבל שלאו דווקא אני אוכל לקבל הגנה עליהם.
Okay. גם חשוב להגיד שדרישת היצירתיות בחוק היא מאוד מינימלית, היא לא עכשיו...
היא מינימלית, אבל אני חושבת שדווקא לאור הכניסה של הבינה המלאכותית, אולי יעלו את הרף של היצירתיות, כדי כן. שתהיה לנו באמת הבחנה בין היצירות השונות. גם יש כל מיני הצעות לייצר עוד סוג או תת סוג של זכויות יוצרים שבעצם יתאימו לסיטואציות שלמשל חברות מפתחות בעזרת בינה מלאכותית, ואנחנו כן נרצה לעודד אותם, כי בסופו של דבר כשאנחנו נותנים מונופול על זכויות, זה כדי לתמרץ גם יוצרים ליצור וממציאים להמציא, ואנחנו צריכים לאזן מחדש פה את כל מערך התמריצים, אז נדרשת פה חשיבה מחודשת, ואי אפשר להתעלם מהקיום של בינה מלאכותית.
אנחנו ממש כבר מתקרבים לסיום.
כן, אז בסיום כל פרק אנחנו מציינים שלושה דברים שאנחנו לוקחים מהפרק הזה. אז אני חושבת שכאן כולם מסכימים לזה שהבינה המלאכותית היא כאן והיא תישאר איתנו. ועכשיו נשאר לנו לעשות את השימושים שיקדמו את כולנו, כולל בעיקר את האנושות, אבל את כולנו. וכדי שנוכל באמת להגן על הזכויות שלנו, אז אני חושבת שקודם כל, אם יש לנו איזשהו משהו שיצרנו, ואנחנו, יש לנו ספקות או שאלות, או לסמן גבולות, הדבר החשוב הוא להתייעץ עם אנשים שיכולים לסלול לנו את הדרך, או של עשה ואל תעשה. בעולמות הקניין הרוחני, אנחנו מדברים על זה הרבה, גם ב... חדשנות, יצירה של חדשנות, אז אנחנו ממליצים של עשה ואל תעשה, וכאן בוודאי שצריך לעשות, כי הרבה דברים הם אפורים, הרגולציה עוד לא פתרה לנו את כל הבעיות, ובאמת עולם המשפט עוד לא הדביק את הקצב, אז אנחנו, המלצה מאוד חמה, אם יש ספק, אין ספק, בעניין שצריך לשאול את המומחים, כדי לא להיקלע לקונפליקט משפטי כזה או אחר.
אז מיכל נמרוד, ממש תודה. היה איתכם כיף גדול ומעניין, ונמרוד את המאגר ידע, ומיכל גם את, אנחנו יכולים לעשות פה עוד שלושה פרקים על הנושא, אולי נשוב...
זה עבר לנו מהר מדי.
כן, נשוב ונדון. אבל הפרק הזה עד כאן, אז אנחנו מזמינות את כולכם להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט בכל הפלטפורמות של רדיוס, וכמובן בכל אפליקציות או פודקאסטים. אנחנו נעדכן בפייסבוק ובאינסטגרם, גם של רדיוס וגם של קבוצת לוצאטוק שעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן. תודה לכולם. מיכל נמרוד.
נמרוד, יש סיכוי שכתוצאה מכל מה שאנחנו דיברנו, והבינה המלאכותית תאיץ תהליכים שתעבור, ובעצם תחום הצילום שלך יהיה בעולמות קצת אחרים?
כן, בוודאי. אני כבר, זאת אומרת, אני כל יום אומר איזה מזל, שנכנסתי לזה, כי ברור לי שהייתי מתבאס רצח לראות מה אנשים עושים, שהם פשוט גונבים לי את העבודה. כן, התחום הולך להשתנות בגדול, זה פרק בפני עצמו, אבל אני יכול להגיד שכל מה שהוא תיעוד, לצילום עדיין תהיה בחורה, וכל מה שהוא מסחרי, פחות.
מעניין.
יפה.
To be continued. תודה לכולם.
כן, תודה.
יוצר אמיתי.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.